סופרים קולות, סדרת פודקאסטים מיוחדת לקראת בחירות 2019, והפעם על קולות המצביעים במגזר הערבי. מגיש ינון מגל.
שלום לכם, אנחנו בסדרת הפודקאסטים על ערביי ישראל, והיום אנחנו דווקא מדברים עם דרוזי. תת אלוף במילואים, אמל אסד, שלום.
שלום ובוקר טוב.
בטייטל שלך אתה גם מוביל המאבק לתיקון חוק הלאום, כפי שאתה מגדיר אותו. תגיד, אתה מאוכזב מהיהודים?
מהיהודים לא כל כך, אבל מהמנהיגים היהודים, כן.
איך זה להיות דרוזי בישראל?
הכי קשה.
באמת?
יותר קשה מלהיות יהודי בעולם, יותר קשה מכל דבר אחר. זה פשוט... אין משהו אחר במדינה או בעולם שאני מכיר שאתני, שהוא יותר קשה מלהיות דרוזי.
רגע, זה בגלל חוק הלאום? או שאתה, ככה היה כל הזמן, אתה מרגיש שפשוט להיות דרוזי בישראל זה הדבר הכי קשה בעולם?
תשמע, להיות דרוזי בישראל זה להיות במיעוט של המיעוטים, בתוך מדינה שהיא מיעוט במזרח התיכון, שהוא, ולכן במשך כל השנים במדינת ישראל הדרוזים היו צריכים א' להוכיח את עצמם, ואני חושב שאת זה עשו ממזמן. מצד אחד יש לך את הכפרים המעורבים, שיש בהם גם ערבים, גם נוצרים, גם כאלה שמשרתים בצבא וגם כאלה שלא. מצד שני, אתה רואה את הפערים שיש בין היישוב הדרוזי לבין היישוב היהודי, בין התלמיד הדרוזי לתלמיד היהודי, מבחינת...
דווקא אני רואה תלמידים דרוזים מצטיינים בלימודיהם.
בוודאי, יש לנו פוטנציאל של תלמידים, של נערים, של חיילים, של אקדמאים מצוינים.
אבל תסביר לי מה כל כך קשה, לא הבנתי מה כל כך קשה להיות פה בדרוזי במדינת היהודים.
להיות דרוזי במדינת היהודים, זה מצד אחד אתה קורא לעצמך ישראלי, היהודים אומרים לך אתה ערבי, כי הפכה להיות המילה הזאת מילת גנאי לצערי, והערבים מסתכלים עליך ואומרים לך אתה בוגד. באנו בערבים, ואתה משרת את היהודים. לא קל.
יהודים אומרים לך, אתה ערבי?
בוודאי, מה? מי שלא מכיר, מי שלא יודע, מי שלא שרת בצבא יחד איתי כמוך.
מה, בתור במקולת?
גם בתור למקולת, וגם בתור בשדה התעופה, וגם בתור לבידוק כזה.
אתה אומר ביום-יום בקטנות, אבל זה לא, אבל בסך הכל החברה הישראלית מאוד מעריכה את הדרוזים.
לגמרי, לגמרי. אם הממשלות, ממשלת ישראל הייתה יודעת, להתנהג כמו החברה הישראלית בגדול, לא רק לדרוזים, גם לערבים, גם לאתיופים, אני חושב שמצב המדינה יותר טוב.
אבל אז אתה סותר את עצמך, מצד אחד אתה אומר, האוכלוסייה מאוד אוהבת את הדרוזים ומקבלת אותנו, מצד שני קשה לי להיות פה, אני לא מבין, אם כל כך אוהבים את הדרוזים ומעריכים, ויש פה ברית, והיהודים מעריכים את העניין הזה, הרי ברגע שאתה אומר, מתייחסים אליי לא יפה לצורך העניין, אבל כשאני אומר שאני דרוזי, אז אומרים לי, נכון?
יפה, אז אני צריך ללכת עם על המצח, עם טלאי או עם
לא,
משהו כתוב.
לא, אבל אני מנסה להבין מה כל כך קשה.
קשה, כי אתה גדל בכפר, לרוב כפרים מעורבים שיש בהם גם מוסלמים וגם אחרים. אתה הולך לצבא, אתה נכנס לך לצבא, זה המקום היחידי ששם מתייחסים אליך כאל חייל, לא כאל דרוזי, למרות שגם בתוך הצבא יש מקרים שאתה בא להציג את עצמך או להיכנס לאיזה מחנה או בשדה התעופה, אומרים לך, עם כל הכבוד, בגלל השם שלך, תעמוד בצד. אתה חוזר הביתה מהצבא אחרי 3 שנים, אתה מגיע לכפר שלך, אז החברים שלך, אם זה מוסלמים, אם זה אחרים, כבר מהנדסים, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב.
זה קורה לכל אנשי הצבא, גם ליהודים.
היהודים ביחד משרתים, וביחד חוזרים מהצבא, וביחד מתחילים ללמוד, ופה אתה מדלג על פער של 3 שנים, וכשאתה חוזר הביתה, ואתה פתאום נתקל בחוק לאום כזה, אז הערבים שכל הזמן אמרו לנו, אתם בוגדים, רגע, מסתכלים עליך, מה זה? איפה אתם? כל הזמן נופפתם בדגל, ביום עצמאות הרמתם את הדגל ושרתם את ההמנון, ופתאום עכשיו אתם, יש את היהודים ויש את כל השאר.
אתה ערבי?
אני ישראלי, אני דרוזי, אני בן מיעוטים, אני בן אדם שמכבד את כל העולם, את כל...
שאלתי אם אתה ערבי.
אני גדלתי כערבי, המוצא שלי בהיסטוריה הוא ערבי, התפלגנו מערבים לפני 1,000 שנה מהמוסלמים, ואנחנו עדה גאה מיוחדת, ייחודית, שיש לה את האמונה שלה ואת המנהגים שלה, ואנחנו גאים על כך שאנחנו כולנו דרוזים, אם זה פה ואם זה מקומות אחרים, ומעל כולנו אנחנו ישראלים.
תגיד, אתה חושב שהברית בין היהודים לדרוזים, שהייתה ב-48 כמדומני, אחרי הקרב ברמת יוחנן, זה משהו שנכון, אתה שלם איתו, או שאתה חושב שזה יהיה אימור לצורך העניין לא נכון, והדרוזים היו צריכים ללכת עם הערבים?
אני חושב שאחד הצעדים האסטרטגיים שהדרוזים עשו, ואגב, לא רק פה, בכל מדינה, אנחנו שורדים כבר 1,000 שנים, זה שקראתנו ברית עם היהודים במדינת ישראל, גם לפני קום המדינה, ובוודאי תוך כדי ואחרי קום המדינה, עד היום, ומי כמוך יודע, אני חושב שזה אחד הצעדים האסטרטגיים החשובים והנכונים.
אתה שלם עם זה.
לגמרי במיליון אחוז.
כי אמרת בכל זאת, הקונפליקט הזה, אם אני מנסה, אם הצלחתי להבין את הקושי שלך, הוא הקונפליקט בין היהודים לערבים, שהזכרת הערבים קוראים לנו בוגדים.
תשמע, מצער לראות שהמילה ערבי הפכה להיות מילת גנאי במדינה. מצער מאוד. כי אני חושב שערבי ארץ ישראל, כמו כל אזרחי ישראל, הם אזרחים, והם אזרחים, הם אזרחים. אני חושב שהם תורמים רבות לבניין המדינה. יחד עם זה, אני חושב שכל אזרח במדינה הזאת צריך למלא את חובותיו, לשרת, אם זה שירות לאומי, אם זה שירות אזרחי.
כמה קשה לך כשמכנים אותך בוגד?
תשמע, אני לא, אני אחרי זה, הרבה אחרי זה. אני ממש לא מרגיש את זה. אני לא חושב שאני בכלל שם. אני ישראלי, כמו כל ישראלי אחר, ואני אמשיך להיות שם. עם כל הבעייתיות שיש בחוקים פוליטיים כאלה ואחרים.
אוקיי, אז בוא נדבר על חוק הלאום באמת. תראה, אני באמת לא מבין אתכם, הרי הדרוזים אף פעם אין להם שאיפות לאומיות במדינות שהם חיים בהם. ודווקא על זה אתם עכשיו נאבקים? תסביר לי, הרי זה לא האג'נדה שלכם בכלל. איך פתאום הגעתם לזה שעל זה אתם נאבקים? שמזה אתם נעלבים? שמזה אתם נפגעים? תסביר לי את זה.
אני אסביר לך. בחוק הלאום, אפשר להסתכל על חוק הלאום, בשלושה מבטים. אחד, מה שיש בחוק, מה שכתוב בו. אחד, מה שלא כתוב בו. ושלוש, מבחינתי הכי חשוב, זה איך שהחוק הזה מתפרש, או מה שנקרא חוק הלאום של הרחוב. וברגע שבחוק הלאום לא כתובה המילה דמוקרטיה, או לא כתובה המילה שהבית הזה הוא בית גם שלי, כאזרח ישראלי, זה מפריע לי. לא שאכפת לי, להפך, אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית, קודם כל. אחר כך דמוקרטית וכן הלאה. אבל לא יכול להיות שברחוב שאני מסתובב, אני שומע חבר כנסת, אני שומע שר משפטים, אני שומע ראש עיר, אני שומע בכיר כזה במשרד ראש הממשלה, אומר שהמדינה הזאת שייכת ליהודים, וכל מי שהוא לא יהודי, הוא אורח פה. זאת אומרת, אני אורח.
מישהו אמר ש...
אמרו את זה, אמר את זה.
לא, אבל, אבל אתה עכשיו נתפ... לא, אבל בוא נדבר על החוק עצמו. עזוב מה שאיזה מישהו פלוני אלמוני אמר, או בעל תפקיד.
אתה יכול לעזוב, אתה לא יכול לעזוב. כי ברגע שאנשים מדברים על דרוזלנד, ואתה מדבר עם אנשים על דרוזיסטן, ושומעים אנשים בכירים, לא סתם אנשים. תשמע, זה מחלחל. התחושה, הפגיעה בעדה הדרוז... הפגיעה היא, לדעתי, קשה.
אבל אתה לא עונה לי, לא ענית לי על השאלה. כי הרי הדרוזים אין להם שאיפות לאומיות.
לא היה להם ואין להם.
אז למה על חוק הלאום? אז מה שאתה אומר, אין שוויון, אין דמוקרטיה, זה לא חוק הלאום. אתה צריך לבוא למדינת ישראל בדרישה. סליחה, שנייה, אני רוצה שבמדינת ישראל יהיה חוק של שוויון. זה לא קשור לחוק הלאום. חוק הלאום מגדיר את עניין הלאום, שבו לדרוזים אין דרישה. למה דווקא על חוק הלאום אתה נאבק?
אני לא נאבק בלאום. אני נאבק בזכותי להיות אחד מהבית, בעל הבית פה. אני חלק מהבית הישראלי שנמצא כאן. ברגע שאתה אומר שהמדינה הזאת שייכת לעם היהודי וזהו, בכל השאר, לא, אתה לא מזכיר אותי.
אף אחד לא אמר את זה, אמר שההגדרה, יש פה הגדרה רק ללאום יהודי.
לא, החוק לא מגדיר רק את הלאום של המדינה. בחוק כתוב, המדינה הזאת שייכת לעם היהודי ורק שלו, ולא רק כתוב ככה, גם ראש הממשלה אמר את זה. עכשיו, שאני שואל, מה זה המדינה הזאת שייכת...
המדינה שייכת לעם היהודי? זה מה שכתוב בחוק?
כן, היא שלנו. ככה אמר ראש הממשלה, של היהודים ושל היהודים בלבד. ומה קורה אז?
אתה מדבר על חוק הלאום, הנה, פתחתי אותו לפניי, לא כתוב בחוק הלאום שהמדינה שייכת לעם היהודי. ארץ ישראל, עם הולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה זה, הצהרה זו מבחינה בין המושג הגיאוגרפי, זה ההסברים.
ינון, שעומד ראש ממשלה ואומר שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושלהם בלבד, מה אני צריך להרגיש? באותו רגע, ברגע שאתה קובע בחוק יסוד, שהוא בעצם חוק היסוד שהוא פתיח של החוקה שלי תקום, מתישהו. זאת תעודת הזהות של מדינת ישראל. בתעודת הזהות אני לא מופיע. אני לא מופיע, זה כל מה שמפריע לי. אני לא חושב שצריך להיות כתוב בחוק הלאום את זכויות לאומיות לא שלי ולא של אף אחד אחר. הלאום הוא יהודי.
אז מה כן?
אני כן חושב שצריכות להיות זכויות אזרחיות פרטיות לכל אזרח במדינה הזאת, ולא חשוב מה מוצאו.
אוקיי, אז הוויכוח בינינו נשאר, האם צריך לשים את הדגש פה על חוק הלאום, או שצריך ללכת לרוצים שוויון, אז אוקיי, צריך ללכת על הטיקט הזה לצורך העניין, ולבקש שאנחנו רוצים שיהיה חוק שיגדיר את הדברים, יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכל הדבר הזה. אני חושב שזה לא נכון לשים את הדגש על זה, זה יוצר לצורך העניין, אני חושב, בקרב היהודים, איזו תחושה שנייה, רגע, הדרוזים נגדנו או איתנו? אתה מבין?
אני לא חושב שלא, לא, אני חושב שהמאבק הזה בכלל לא מאבק דרוזי. הוא לא, נכון שאנחנו הובלנו אותו, אבל הוא לא מאבק של העדה הדרוזית. זה מאבק על תעודת הזהות של מדינת ישראל. איתי בכיכר היו 200 אלף איש, מתוכם 30 אלף דרוזים, וכל השאר יהודים. יהודים שגם הם נפגעו מחוק הלאום. אני חושב שכל ישראלי צריך לשאוף שהמדינה הזאת תישאר כמו שהייתה דמוקרטית, וזה לא מופיע בחוק הלאום, ותישאר שוויונית, והיא לא מופיעה בחוק הלאום, ושהיא תשקוד על פיתוח הארץ למען כל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין.
תגיד, עובר לך לפעמים מחשבות בראש, מה יקרה אם ישראל תפסיד יום אחד לערבים, מה יהיה איתנו הדרוזים?
קודם כל, אנחנו הסתדרנו בלי היהודים. אנחנו מסתדרים גם בלי היהודים, בכל מקום אחר בעולם שהיינו בו, נשארנו בו, ולא עזבנו, גם ועל אף כל המלחמות. אני מבטיח לך דבר אחד, גם אם לא יודע מה יקרה כאן עוד 30-40 שנה, דבר אחד בטוח, הדרוזים יישארו בכרמל וישארו בגליל. לא עברה בי המחשבה הזאת.
אתה מאיפה?
אני מוספי, אני מהכרמל.
כן.
ולכן אני חושב שהאינטרס שלי, שהמדינה הזאת תהיה מדינה חזקה, ומבחינתי ה-DNA שלי מדבר על זה שמדינת ישראל, קודם כל כמדינה שלי, שאני חי בה והיא שלי, אני אבנה אותה, אני אגן עליה, ואני אשמור עליה, ואני אלחם בשבילה.
זה אבל מה ששאלתי, זה משהו שאתה הופך בו, כשאתה נרדם, לפני שאתה נרדם במיטה, זה משהו שמדברים עליו, עם מי אנחנו מזדהים, בעדה, יש דיבורים על זה, יש עניינים, כאילו מה, אני סתם,
תשמע,
אני...
זה מתעורר, מדי פעם זה מתעורר, כשיש דבר כזה כמו חוק הלאום, זה מעורר את הוויכוח ואת הדיון, וזה לא סוד שבתוך העדה הדרוזית, כמו בכל מקום, יש אנשים שתומכים בימין, יש אנשים שתומכים בשמאל, יש אנשי מרכז, ויש אנשים שבעד, ויש אנשים נגד, זה לגיטימי, וזה בסדר. ראית, גם בכנסת, היו אנשים שתמכו בחוק הלאום, דרוזים. היו אנשים שהתנגדו, והיו אנשים שהלכו לבגץ, ככה גם בתוך העדה הדרוזית, אבל בסך הכל, אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, אנחנו חלק בלתי נפרד ממנה, ואני רוצה שהמדינה הזאת תסגשג, אבל החוסן החברתי שלה חייב להישאר מלוכד, כי זה ערובה לניצחון.
ואיך צריך להיות לדעתך הקשר עם הערבים של הדרוזים?
אני חושב שהמדינה בכלל מפספסת את הפואנטה עם הערבים. במשך 70 שנה, לדעתי, הערבים במדינת ישראל זה נכס אסטרטגי למדינה שאף פעם לא ידעו לנצל אותו. אם מדינת ישראל, ממשלות ישראל, היו יודעים לנצל את הנכס הזה, ואני לא מאשים רק את הממשלות של ישראל, אני מאשים גם את ההנהגה הערבית שלהם, ואתה רואה שגם הם מצביעים ברגליים נגד ההנהגה שלהם, אבל אם אנחנו היינו יודעים לנצל את הערבים, ומשלבים, לשלב אותם בתוך המדינה, ולתת להם את התחושה כמו שלנו, יש את התחושה הזאת, והייתה את התחושה, לפחות עד חוק הלאום, שאנחנו חלק מהמדינה, וכל פעם שמואנס דבור מפקיע גול בסיביליה, אז כולנו קופצים, וכשמישהו עולה לדוכן עם מדליה, מה שבדרך כלל לא קורה, אבל מעט מאוד, ודגל ישראל, או שרים את ההמנון, כולנו מתגאים.
אבל יש את הבעיה הפלסטינית, אתה יודע, שגורמת פה לחוסר יציבות, ובאמת ערעור ומתחים בין היהודים והערבים, ואתה אומר הדרוזים וכדומה. אתה אגב, מה הפתרון שאתה מאמין בו לגבי הבעיה הפלסטינית?
אני חושב שהפתרון הכי טוב זה לעשות שלום.
של שתי מדינות?
לעשות שלום. מה זה משנה? תקרא לזה שלוש מדינות.
לא, בסדר, אבל מה זה שלום? אתה יודע, יש פה דרישות שונות. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אתה יודע, צריך פה... איך אתה חושב? מה דעתך? מה הפתרון?
אני חושב שיש הרבה מה לעשות בנושא של הסכסוך. אני חושב שהיו לנו בעבר הזדמנויות היסטוריות לגמור את הסכסוך הזה. נכון שהוא נראה...
אבל אתה איש שמאל?
מה זה שמאל?
בעד שתי מדינות.
שמאל זה שתי מדינות, כן. אני שמעתי את ביבי אומר שתי מדינות זה שמאל, אז הוא שמאלן. אני בעד לפתור את הבעיה, אני חושב שאין בעיה בלתי פתירה, כולל הבעיה הפלסטינית, ולהגיד לך משהו לא בטוח.
אתה מתחמק אבל, אתה מתחמק.
לא מתחמק, אני לא בטוח שהבעיה של לפתור את הבעיה היא אצלהם, אני חושב שהיא יותר אצלנו, פה, בצד
שלנו. אגב, אותך, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני זוכר אותך כשהיית לא יודע, עם אלוף משנה או תת אלוף בג'נין, ואני הייתי קצין צעיר, אז פגשתי אותך שם, ומאוד התרשמתי אגב, מהתפקוד שלך ומהפיקוד שלך, אבל אתה מכיר את השטח היטב. אבל אני מרגיש, או שאתה לא מגובש על פתרון, או שאתה לא רוצה להגיד אותו.
תשמע, ברגע ששואלים אותך על פתרונות, אני שומע את הפוליטיקאים מגמגמים, מפנים יישובים, לא מפנים יישובים, ככה לא פותרים בעיה. את הבעיה צריך לפתור. אם יישבו אנשים ויגידו, אנחנו הולכים לפתור את הבעיה, הבעיה הזאת תיפטר. אני חושב שבצד השני יש אנשים שרוצים לחיות בשלום. גם פה יש אנשים שרוצים לחיות בשלום. אני מדבר על 80%.
זה אמרו ונסוגנו מעזה ותראה מה קרה. נו, רצו לחיות בשלום.
לא נסוגת
מעזה. מה, ברחנו מעזה, מה?
יש הבדל. אני חושב שגם הבריחה מלבנון הייתה לא נכונה בדרך שיצאנו מלבנון.
ברור.
אני חושב שברגע שאתה הולך למהלכים אסטרטגיים, הרי המדינה הזאת לא יכולה להתנהל בניתוק פה, התנתקות שם, בניית יישוב פה, פינוי יישוב שם. אם אתה הולך אסטרטגית ואומר, איפה אני רוצה להיות עוד 10-20 שנה? אני כמדינת ישראל, תחשוב עליך. אתה רוצה להיות בגבולות 67, אתה רוצה להיות בגבולות 48, איפה שאתה רוצה להיות, אתה תגיד, אני לזה שואף, אבל תעשה. תעשה לזה. אתה רוצה ערבים במדינה, תגיד, אני הולך לכבד, לשלב, ואנחנו אזרחים ביחד. אתה לא רוצה ערבים, תעבוד על זה שתגרש את כולם.
תגיד, הדור הצעיר, הדרוזי, מה הנטייה שלו באופן כללי? אפרופו מה שדיברנו על הזהות בין היהודים לערבים.
תשמע, אני אומר לך, אתה מסתכל על הנוער, ואתה מסתכל על הפוטנציאל, ואתה מסתכל על המיצוי של הפוטנציאל הזה בתוך הצבא, ואתה רואה את הטייסים, ואתה רואה את פרופסורים החדשים, אתה רואה את התלמידים שמצטיינים, אם זה בבגרויות ואם זה באקדמיה, ותסתכל על בית ספר למדעים בירקה. אני אומר לך, אי אפשר לדבר אל הנוער הזה היום דרך השכים, מה שנקרא נכבדי העדה.
זה נגמר?
זה נגמר אצלהם. אצל המדינה לצערי זה לא נגמר, ועדיין מדברים אל הנוער הזה, אל הצעירים האלה, דרך אותם נכבדים שיש נתק
מוחלט. זה טעות בכתובת, אתה אומר.
לגמרי, כבר, אנחנו כבר לא שם. יש פה דור
צעיר. איפה הדור הצעיר?
הדור הצעיר הזה נמצא בהייטק, הדור הצעיר הזה נמצא
לא, אבל בזהות שלו.
תשמע, אי אפשר להגיד שכולם בצד אחד. אני גם אוהב את זה שיש גם ימין, יש גם שמאל, אפילו אחרי חוק הלאום בבחירות הקודמות. היה אחוז לא מבוטל שהצביעו למפלגות הימין, כולל הליכוד, כולל הימין, כולל ישראל ביתנו, בתוך העדה הדרוזית. אז נכון...
הרוב זה ימין או שמאל בדרוזים?
עד לפני חוק הלאום...
הרוב היה ימין? ימין?
כן, היום זה יותר מרכז.
וכמה מצביעים למפלגות הערביות?
יש אחוז קטן מאוד, אבל מצביעים.
קטן מאוד.
כן, בהחלט.
כלומר, בסך הכל אתה חושב שהדור הצעיר הוא דור שמחובר להוויה הישראלית.
לגמרי, אי אפשר לדבר איתו היום בשפה אחרת. היום השפה היא שפה ישראלית, שפה של הייטק, שפה של עתיד ולא שפה
יותר של... יותר חילוני?
מבוגר. לגמרי.
כי אצל הדרוזים היה מקובל שכשאתה מבוגר אתה חוזר בתשובה, באחוזים גדולים, נכון?
עדיין זה קיים, בגיל מסוים, הגיל מתארך ומתרחק. אבל עדיין, אבל הדור הצעיר היום, יש את האמונה ויש את
המסורת,
אבל יותר חילוני בהחלט. עדיין, לשמחתי, לא מתבוללים ולא יוצאים החוצה, והעדה מלוכדת, והעדה יש בה מהכל.
אתה מהכל. נגד התבוללות.
בוודאי, אני חושב שאנחנו צריכים להישאר עדה, איתנה, נאמנה, מאמינה ומלוכדת. לא תמיד זה מצליח לנו, אבל כמו... כל מקום.
אתה חושב שתחזור בתשובה בגיל מבוגר?
אתה שואל אותי שאלה קשה, לא חשבתי על זה עד עכשיו.
אתה דתי? אתה חילוני? אתה מסורתי?
אני לא דתי.
אתה לא דתי?
לא, אני חילוני לגמרי ואני...
וואלה.
לגמרי.
ואתה אומר שזה תהליך שהולך ומואץ בחברה שלכם.
כן, בהחלט. החבר'ה הצעירים זה חבר'ה שכבר אתה לא יכול להחזיר אותו מאחורה.
אז אתה לא מאמין באלוהים?
מה זה אלוהים שלי, שלך... אני מאמין ביקום, אני מאמין בבריאת העולם.
היית אשכנזי, עזוב, אמל, נו, בחייך, מה אתה...
אני מכיר הרבה אשכנזים שמאמינים באלוהים.
זה נכון, אבל הם קיצוניים. בסדר, אז מה החזון שלך, ולסיום?
תשמע, החזון שלי לטווח הקרוב, כי אני לא מתכוון להיות שם בפוליטיקה, למרות כל ההצעות שהיו והיו, ועדיין. א', לתקן את חוק הלאום בשביל המדינה.
מה נתפסת באופן אישי?
אני לא יעזוב אותו.
מה אתה כאילו לקחת על עצמך להוביל את המאבק?
לקחתי כי זה כואב לי כישראלי, כואב לי כבן מיעוטים, וכואב לי כחייל, כאזרח דרוזי, ששירת 26 שנים בצבא, ואתה זוכר חלק מהן, בקרבות הכי קשים והכי מרים הייתי, איבדתי חברים, איבדתי פקודים, איבדתי מפקדים, התחנכתי אצל גדולי המצביעים, חינכתי דורות רבים של חיילים טובים כמוך, ופתאום אני בתחושה שלי מתחיל לאבד את, את השייכות שלי בגלל החוק הישראלית, ואסור שזה יקרה. אני מרגיש שהממשלת ישראל, לא רוצה להגיד מדינת ישראל, הצליחה בחקיקת חוק הלאום הזה לבגוד ב-20% מהאוכלוסייה שלה, לבגוד בכל מי שמאמין בדמוקרטיה, ישראלי, יהודי שמאמין בדמוקרטיה, לבגוד ב-428 משפחות שקולות של העדה הדרוזית, לבגוד בי ולבגוד בערכים היהודיים.
אז מה החזון שלך פה למציאות שלנו כאן? מה החזון? לאן זה הולך?
שהמדינה הזאת קודם כל תדאג לביטחון החברתי והחוסן הלאומי החברתי הפנימי. אם אנחנו נשנה אחד את השני, אם אנחנו נשסה אחד בשני, ואנחנו נהיה גזענים, ונסתכל לאתיופי כאדם זר, ונסתכל על הערבי כי הוא מחבל, ונסתכל על החרדי שהוא לא משרת וכן הלאה, החברה הזאת תתפורר. הבעיה שלנו זה לא חיזבאללה. הבעיה של מדינת ישראל זה גם לא חמאס, אתה יודע מה? וגם לא איראן. אני אומר את זה ואומרים את זה גדולים ממני. בעיית מדינת ישראל היום שהביאו אותנו אליה, זה בעיה חברתית שאותה ובה צריך לטפל. ואני אשמח מאוד שנבוא ליום שכולנו נהיה אזרחים שווים, ולא חשוב איך אנחנו נראים ואיך קוראים לנו.
אמל אסד, תת-אלוף במילואים, תודה רבה.
תודה לכם.